עמיחי עטלי עם עטלי מחפש תקווה.
שלום לכם, אנחנו בפרק ה-12 שממשיכים לחפש בו תקווה. תודה רבה לכל מי שמקשיב וכל הפרקים ומגיב ושולח ומתעצבן ומאיר לי ומלמד ומחנך אותי, תודה רבה, זה כיף. שלום אברי גלעד.
שלום וברכה.
תשמע, אתה יודע מה הזיכרון הראשון שלי ממך בחיים? תנסה ללחש, לפני כן אני בן 44.
לא יודע, תהיה המוהל שלך.
כן.
אני עושה גם, אתה יודע,
כן? אתה עושה
ברית מילות חילוניות.
לא, אבל אני דתי, אז אני לא, זה לא עבד בינינו. העולם הערב. זה, אתה יודע, בתור ילד דתי, זה היה, לי זה זכור סביב מלחמת המפרץ. לא הבנתי, אני חושב בדיעבד, קצת חזרתי לזה בימים האחרונים כדי להתכונן לשיחתנו, אני לא חושב שבדיעבד הבנתי כלום, אז בזמן אמת.
אבל היה אווירה של שמח.
נכון, לגמרי, אווירה של שמח, ועכשיו ברוך, נכון, היה כל מיני, לא, זה לא, לא זוכר, היה כל מיני כאלה, בסם עזיז, וכל
בסם.
בסם עזיז.
בסם עזיז, כן.
וכאילו, אתה יודע, צפיתי בכל מיני חומרי ארכיון שלך מאז ועד הנה, וכולל כל השעשועונים אחרי זה של הווילונות הנפתחים, וזה, היית נער חמוד מאוד בדברים האלה, והיום, יש איזו תחושה שלי לגביך, שאתה כאילו כבר במקום שאתה התיישבת במקום, זה גם קשור למשהו שנדבר עליו תכף, על הצוואה שכתבת, שפרסמת, שזה צוואה אורגינל, אני מבין, לכל דבר.
לא, זה לא לכל דבר, גם כתבתי שזה לא לכל דבר, רק פשוט פורסמו, לא משנה, זה לא צוואה אורגינל.
זה עובד.
בוודאי.
אתה מרגיש שהיום אתה בפוזיציה כזאת של להסתכל על הדברים באיזה מרחק ישיבה ולא...
תראה, רוב חיי הייתי בתזזית מטורפת, קודם כל של פרנסה, בית של פרסום, הייתי, אם תבוא להרצאה שלי על חיי, תשמע את הסיפור המלא, אבל בתור ילד עם הפרעת קשב לא מאובחנת, שאחת החוויות הגדולות של אנשים עם הפרעת קשב זה שלא רואים אותם, במיוחד בזמן ההוא כשלא היה, אז, כדי שיראו אותי, במיוחד בבית המאוד מאוד בעייתי שגדלתי בו, אז היה לי רעיון שאני פשוט יהיה נורא מפורסם, אז יראו אותי. אז עשיתי הרבה דברים ששיראו אותי, היום אני כבר לא צריך שיראו אותי, כבר ראו אותי מספיק, היום אני כבר, אתה יודע, מעדיף שיראו אותי כמה שפחות, אני, אתה יודע, לא נמצא לא בטוויטר, ולא באינסטגרם, ולא בכל המקומות האלה שאנשים אומרים, תראו אותי, תראו אותי. אני כבר, מה שנקרא, מקפל מדפים לקראת נחיתה.
עד כדי כך, אבל אתה יודע, בסוף אתה יודע, גילך הידוע מפורסם בציבור, אתה לא כמו שזה, שוב, באותה, מה שיוחס כאילו כתבת צוואה, כן, כתב, שמתי לי בצד חלק מהטקסט הזה, אתה אומר שם...
רק נדייק, אני אכן כתבתי צוואה, זה קרה בשבוע שעבר, ובדיוק הרגע הגיע במייל כתובה.
וואו.
אבל, כן, בסדר, כי בן אדם צריך צוואה, אתה יודע, לך תדע. אבל כתבתי במאמר המעלה בעיתון, שלא הכנסתי את זה לצוואה, אז אני כותב את זה בעיתון, כדי שזה יהיה נספח לצוואה הציבורי.
הבנתי, אז זה קרה במקביל. כן, אבל אתה אומר, אני כבר לקראת, כמו שאתה אומר, לקראת כיפול מדפים, בסוף 62, זה לא, אתה ילד בעידן הנוכחי, פלוס העבודה שלך על הבריאות ועל שמירת ה...
בסדר, אבל אני לא חושב שמחר אני מת, אבל אתה יודע, אני כבר צריך, אני לא צריך להוכיח שום דבר לאף אחד. את כל ההישגים השגתי, את כל הפסגות הנמוכות, כבשתי את כל כל הדברים האלה כבר עשיתי, היום אני יכול להתרכז בלדייק.
וזה חזק מאוד, כי זה באמת ניכר בך שהדיוק הוא, עוד מימי המילה האחרונה אגב, אני כמאזין שם לא תפס אותי, שאתה מתחיל להתעסק בדיוק הזה. סביב ימימה, סביב כל מיני דברים אחרים, והדמות שלך בסוף, אתה כאילו באמת לא נכנס לשום שבלונה, נכון? כי אתה גר באזור תל אביב יישוב שכסטיגמה הוא יהיה בטח פוליטית, אתה לא נמנה על המחנה הזה.
לא.
רוחנית גם כנראה שלא.
ממש לא.
היחס לחומר ותפיסות עולם וזה, אז מי אתה? מה כאילו?
א', אני לא יודע מי אני, ואין לי שום, אין לי שום צורך להגדיר מי אני. אני חושב שאדם לא באמת יכול להגיד מי הוא, ואם אתה יודע מי אתה, סימן שאתה בבעיה, כי אתה כבר באחיזות, אתה אוחז בכל מיני רעיונות על עצמך. אני, אצלנו בלימוד, אתה אומרים, אתה אינסופי, כן? אתה אינסופי, אתה נשמה אינסופית, בגוף סופי, אבל נשמה אינסופית, וכל ניסיון להגדיר, הוא ייצור אחר כך קשר שלך להגדרה, ואתה עכשיו תעבוד בהגדרה הזאת, ותשכח להיות אתה. אני משתדל להיות ענייני, זה כאילו לבחון כל דבר לגופו, ולא לבוא משום פוזיציה אף פעם, כי זה משעמם אותי, כי אני בן אדם מפרט קשב, ולהיות מקובע במשהו, זה פשוט מפיל עליי תרדמה. ואני מעדיף כל רגע לחשוב מחוץ לקופסה, והאמת היא שאני מעדיף שבכלל לא לדעת איפה הקופסה, אם, או אם יש קופסה. זה משעמם אותי. ופשוט, אתה יודע, הזכרת את המילה האחרונה, יש לי תחושה מאוד, זיכרון מאוד ברור ומורגש עד היום, שלי יושב ומתדיין עם אורבך, זכר צדיק לברכה.
אמן.
וממשיך להגיד את המנטרות של השמאל, שלימדו אותי בבית ושלימדו אותי במרץ. הייתי הקופירייטר של מרץ, אגב, פעם.
וואו, את זה לא ידעתי.
כן, בבחירות של 88.
וכנראה גם בגלץ, נכון? שכאילו, כחייל בימים הראשונים, לא אחרי זה כשאתה חוזר לשם במינה האחרונה, זה כנראה המשך של אותו מסלול, נכון?
כן, 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 כן. הביאיתי בשלום. עכשיו, עברתי את כל המסלול. ואני זוכר את עצמי, ממשיך לקשקש את אותם קשקושים מול אורבך, אבל מרגיש שזה כבר לא אני. שאני מדקלם דקלומים, אבל אין לי שום קשר אליהם. ואני הולך לכל מיני אנשים בכירים בשמאל ואומר, תאכילו אותי, תלמדו אותי, תנו לי עוד, תנו לי עוד, כי נגמר לי הדלק. וזה לא עובד לי. והיה איזשהו רגע שבו הבנתי שאני, יש מושג ברוחניות שנקרא אחיזה. שאתה אוחז במשהו שהוא כבר, הוא כבר יבש, שהוא כבר קליפה, שזה כבר לא אתה. כן, אבל אתה אוחז בזה כי אתה אומר, אם אני ארפה, מי אני אהיה? מה תהיה הזהות שלי? מה יגידו עליי? לאיפה ילכו החברים שלי? כאילו, אני מחובר לכל כך הרבה דברים שהם, בגלל שהגדרתי את עצמי ככזה או כזה, אז מה יהיה? אבל היה הרגע שבו אמרתי לעצמי, אם אני לא מרפה, אז אני בעצם מפסיק להיות אני. כן? זה, אני חייב להתחיל לדבר אמת.
וזה רגע מסוים? זה היה סביב אירוע כלשהו או משהו כזה? או ש...
לא, אבל גם אורבך וגם ג'קי פשוט שחקו לאט לאט ובהתמדה את כל הטיעונים שלי, כי אני זיהיתי שאני שם טיעון על השולחן, אבל אין לי אחר כך לשים את טיעון ההמשך שלו, כי אני לא מאמין בו פשוט, אני לא יכול להתווכח עליו באמת, כי אני מגלה שהוא ריק. אתה יודע, היו הרבה ויכוחי אוסלו,
כן.
וויכוחי הפרטנר הפלסטיני, והשלום המדומיין, וכל הדבר הזה. והמשכתי לדקלם, אבל פשוט הרוח שרקה בתוך החלל הריק של הטיעונים שלי.
אבל זה לוקחתי למחשבה, אני מזדהה אישית עם הדברים שאתה אומר, אבל זה אומר שבסוף אנחנו כאילו חיים במציאות שיש בה אמת אחת. יושב אברי גלעד וג'קי לוי או אורי אורבך באולפן, ושמאל או ימין, תפיסות, בוא נגיד, ליברליות מול שמרניות, והם מגיעים, הם פשוט מניחים אמת שהיא כנראה יותר אמיתית, ואיתה הם שוחקים את האמת שלך, עד שאתה אין לך מנוס אלא להתחבר לאמת שלהם.
אז או שבאמת האמת שלי לא הייתה מספיק מבוססת, ואני בן אדם שטחי, או שבאמת מה שחשבתי שהוא האמת שלי, היה מבוסס על סט של שקרים עצמיים, של wishful thinkings, של כל מיני ייפוי המציאות, בשם ערכים נשגבים, אבל שלא היה שם שום דבר, זה לא היה מחובר לאמת, אתה יודע, יש אמת ויש אמת לאמיתה. האמת לאמיתה זה משהו, זה מה שמחובר לרגע הזה. האמת היא יכולה להיות אמת כללית, זכויות אדם, וכל מיני אמיתות שהן תמיד טובות, אבל האמת לאמיתה היא אומרת לך, איך זה עכשיו, מה הביטוי של זה כרגע? והאמת שלי לא הייתה אמת לאמיתה. היא הייתה אמת לספרים ולתיאוריות.
וזה עבר, התהליך הזה היה כרוך במעבר דרך סבל, דרך, כאילו, להיפרד מכל מה שאתה אחזת בו, כל מה שאולי גדלת עליו.
כל פרידה יש בה כאב, כי אתה צריך עכשיו להמציא את עצמך מחדש. היה בזה כאב, ועדיין יש בזה אפילו עד היום כאב, כי בכל זאת אני חי בתל אביב, אמנם אני ירושלמי בנשמה, אבל אני חי בתל אביב, וכשאתה פתאום מפסיק לדבר את את הסט התל אביבי, אז אתה מרגיש את זה נורא טוב במבטים בבתי קפה, ובכל מקום אתה מרגיש את זה, אתה רואה את ההתעלמות, אתה רואה את הדחייה, אתה רואה את הבוז, אלה דברים שאדם רגיש מזהה אותם מיד.
וזה דברים שהולכים איתך עד היום, כי עכשיו אולי עשית איזשהו תהליך שאתה מונח לגמרי במיינסטרים, מגיש תוכנית קבועה, רייטינג גבוה בערוץ 12, קשת, זה כאילו לא הלכת לערוץ 14 לצורך העניין.
נכון, אני, אבל אני בערוץ 12, אבל אני לא מייצג את הסט של 12. גם אני וגם שרקי השתבח שמו, אני חושב שיצרנו איזושהי מובלעת שהיא קצת אחרת מה-DNA המקובל ב-12. אנחנו תוכנית קצת אחרת. אני, להגיד שאני מיינסטרים, אני לא יודע, אני לא יודע למפות את עצמי, אני לא יודע מה באמת חושבים עליי. אני גם לא כל כך מתעסק בזה, כי זה גם לא כל כך מעניין אותי, כי היום חושבים עליי ככה, ומחר חושבים עליי ככה, ואם אני מתעסק במה חושבים עליי, אז זה גם, בהכרח אני גם משתנה בגלל זה. אז אני, אתה יודע, אני לא בטוויטר, אני לא קורא מה כותבים עליי, גם אם אני שם פוסט בפייסבוק, אני לא קורא את התגובות, כי אני למדתי מזמן שכל תגובה משנה אותי. גם אם אני אדיש לתגובות, כאילו כל תגובה משנה אותי. היא משנה בי משהו, אפילו קטן. ואני לא מעוניין, אני מעוניין להיות מחובר לעצמי, בלי קשר למה שחושבים עליי.
אבל אני אומר לך, כמי שכן קורא תגובות, אז לא, זה לפעמים זה כפה, לפעמים זה מטלטל, זה כאב בטן, לפעמים זה מאיר את עיניי, לפעמים אני מבין שטעיתי, בסוף, כאילו, אז מה גורם ההפריה שלך? זה הפנימיות בלבד וזה למידה חיצונית? של הימימה או כזה?
של הימימה. אני לומד, אתה יודע, אני עסוק בלמידה. אני אדם לומד. יש קבוצת לימוד אצלי גדולה בבית, מתכנסת פעם בשבוע, כל האנשים החכמים שלומדים איתי, באים ומפרים אותי. ומעבר לזה, אני משתדל להתעסק בעצמי כמה שפחות, להציב כמה שפחות מראות בבית שלי, גם בפיזי, כלומר, גם אם תחפש את המראה הגדולה שבה מסתכלים לפני שיציאה מהבית, אין אצלנו בבית.
מעניין, זה בית של בנות, אבל זה...
כאילו, הבנות שלי, הן בנות, והן תמיד, הן כבר ילדות שאוהבות להתאפר, כי אתה יודע, היום יש טרנד של איפור אצל ילדות קטנות, הן מתאפרות מול המיקרו, מול הדלת של המיקרו.
אבא, ימימאי, אז תתאפרו מול המיקרו, ככה זה אומר.
זה לא קשור לימימאי, זה קשור ל... אבל אם ימימאי, אז אחד הציוויים של ימימא זה תוציא את עצמך מהמרכז. תוציא את עצמך מהמרכז, אתה לא המרכז. It's not about you. הסיפור לא עוסק בך, כן? ממש לא. אז כמה שפחות, אם אפשר, כמה שפחות להסתכל על עצמך, כמה שפחות לצרוך חומרים על עצמך. אני לא קורא ביקורות על עצמי, גם אם יש בעיתונות או כזה. יש אנשים שישר שולחים לי, והם חושבים שעושים לי טובה. אבל זה לא עושה לי, זה לא עושה לי טוב, לא לטוב ולא לרע. גם לא לטוב, זה גם לא, זה תמיד מוציא אותך מאיזון, תמיד זה מוציא אותך מאיזון.
נכון. שוב, אני אומר, באתי עם נקודה שחשבתי שזה, אולי אני אקח את זה, אבל שזה מדייק אותי. אני אומר, אני מכניס את עצמי במודע לאיזה חרה מסוימת.
כל מי שכותב עליך, כותב למעשה על עצמו, לא עליך. אתה לא מעניין אותו, אתה לא מעניין אף אחד. אתה באמת לא מעניין אף אחד, רק אתה. האדם היחיד בעולם שמתעניין בך, זה אתה. וגם אתה, כדאי שתעניין...
אולי אשתי וילדיי גם, כן?
הם מתעניינים בך במידה מסוימת, גם כן כמראות משוכללות של עצמם. אבל ילדיך בוודאי לא מתעניינים בך. בוודאי לא.
במקרה שלי הם כן, אבל לא, אבל סתם, לא, 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 תנמק.
לא, הם יכולים לאהוב אותך, אבל הם לא מתעניינים בך, הם לא יכולים... ילדיך לא מתעניינים במה עובר עליך נפשית, איפה אתה מונח, מה הדעות שלך, זה לא מעניין אותם. אתה, יש לך תפקיד בחייהם, להיות המנהיג, העוגן, אתה יודע, הדמות הזאת של האבא, אבל מה קורה לך בתוך הנשמה? מעניין להם את התחת.
נכון, מגילאים צעירים, כן, בוא נגיד שאנחנו מכירים את זה כבוגרים כבר, כשאנחנו מתחילים ללוות ולסעוד את הורינו, אז זה יכול להיות שמשהו פה מתהפך, אבל אני מקבל את זה. אני חוזר איתך רגע לתוכנית, למוסד אברי ושרקי, שבעצם נברא והומצא במהלך המלחמה, נכון?
זה התחיל באברי וארז.
כן.
או ארז ואברי זה היה למעשה. וזה היה כמה חודשים, וזה לא כל כך עבד טוב, זאת אומרת, בהתחלה זו הייתה הברקה, אבל אחר כך,
ככל שחל... זה המרכה שמחברת אותנו מרפררת לעולם הערב, גם מלחמה, תוכנית...
נכון, אבל כאנשים צעירים, יצירתיים, מצחיקים, פרועים, זה עבד מעולה, למרות שבאישי תמיד היו חריקות, אבל כאנשים בוגרים, זה עבד פחות טוב, ארז ממש סבל פשוט, בואו נגיד את האמת.
מה, במהדורה הבוגרת שלכם?
כן, גם כי הוא לא, אין לו את ה... אין לו את הפאשן, אין לו את התשוקה לאקטואליה, ולראיון, ולהבעת דעות. הוא לא כל כך עובד בעולם הזה. כאילו, הוא לא... כאילו, אני ממש פקיד של דעות, כפי שאורי אורבך הגדיר את עצמו. אבל ארז אין לו דעות, זאת אומרת, ואם יש לו דעות, הוא שומר אותם לעצמו, הוא לא מנסח אותם לכדי אמירות ציבוריות, לא חשוב לו לעמוד על הבמה ולהגיד את הדעות שלו.
זה מאוד מעניין, כי התחלתם באותה נקודה, בגלץ באותן שנים, אחרי זה העולם הערב, משם הלכתם שניכם לעולם השעשועונים, הוא די נשאר שם, זה מה שמעניין ומעסיק אותו לפי מה שאתה אומר, ואתה נהיית סוכן של דעות באופן מובהק.
כן, שנינו הלכנו לעולם השעשועונים כי... כי זה מה שהציעו לנו למעשה, זאת אומרת, בתחילת ערוץ 2, זה מה שהזכיינים הציעו לנו, לא הציעו לנו משהו אחר, וחוץ מזה שם היה הכסף הגדול והפרסום, אז שנינו הלכנו לשם, זה משהו שבדיעבד זה בנה אותי ונתן לי את כל חיי, בסדר גמור, כן. אבל האם זה היה דבר מדויק לעשות? אני ברוב השעשונים שעשיתי, לפחות בראשונים, מאוד מאוד סבלתי, אני לא יודע אם אתה זוכר את ההיסטוריה האישית שלי, אבל נגיד, עשינו עסק עם הווילונות כן. והמכוניות וזה וזה, אני עזבתי באמצע. עזבתי באמצע כי לא יכולתי לשאת יותר את השקר. פשוט לא יכולתי, אז צביקה הדר נכנס.
את זה לא זכרתי, אבל בדיוק אתמול צפיתי באיזה חלק חמוד כזה, שיש איזה מתמודדת צעירה, אתה פותח את הווילון, או לא זוכר מי, יש מסך סופר VGA, וכולם נורא מתרגשים, טלפון אלחוטי, לא, אבל מצד שני, מה רע בזה? יאללה, מתפרנסים.
מתפרנסים, כן, אבל אני תמיד רציתי שהפרנסה שלי תהיה ממקום של אמת. ובשעשועונים האלה, במיוחד בעשינו עסק, שממש היה לי ממש קשה, אני התפרנסתי מלשחק בתאוות הבצע של אנשים. כלומר, במקום הכי נמוך בנפש, ולעשות מניפולציות על המקום הכי נמוך בנפש, שהוא לא בשליטה. וזה אף פעם לא... והרגשתי שאני פושע, כן? כי הרגשתי שאני... הרי בכיס היו לי תמיד עשרות אלפי שקלים בשביל לעשות כל מיני מניפולציות. בחרת את מילון מספר 1, נותן לך 15,000 שקל, תבחר את מילון מספר 2, כדי שלא תיקח את האוטו שנמצא במילון מספר 1, כי אין לי, כי אסור לי לתת עכשיו אוטו, כי אנחנו חורגים בהוצאות, כל מיני כאלה. וראיתי שאנשים רואים בי ארנק, לא ראו בי בן אדם. והרגשתי שאני לא עובד עם הלב של האנשים, וגם לא עם השכל שלהם, אלא עם מקום שהוא אפילו יותר נמוך מעברי המין שלהם, כן? עם המקום של התאווה לכסף. ואני משתדל, כבר אז, לפני שהתחלתי ללמוד רוחניות, וזה, יש לי משיכה למקומות העליונים בנפש, לא למקומות התחתונים בנפש. אז זה לא היה לי נעים.
אז אני מחזיר אותנו לארז ואברי, אתה אומר, זה לא עבד כי ארז לא כל כך התעניין מלבטא את דעותיו, שלמרות שאנחנו בימים סופר סוערים, תחילת המלחמה זה כאילו הכל כאוטי, אין מי שאין לו מה לומר.
נכון, נכון, אבל תראה, גם ארז הוא עובד בתבניות, הוא עובד במבנים, הוא ממציא תוכניות, הוא ממציא פורמטים, הוא אוהב לעבוד ככה, והוא גם אוהב שהכל כתוב, והכל מתוזמר, והכל מתוזמן, וכל משפט כתוב, וזה, ואני ההפך.
כן.
זה לא מעניין אותי. אני עובד רק מאולתר,
אני רואה את זה, כן.
ואתה יודע, אני לא מתכונן לשום דבר, אבל ההכנה שלי היא להכין את עצמי להיות מדויק ברגע. כן? בעוד ארז מכין את עצמו על ידי זה שהוא כותב את כל השאלות וזה... זה לא עבד ביחד.
זה תופעה קלאסית של הפרעת קשב גם, מה שאתה אומר, על עצמך.
כן.
אוקיי, אז זה לא עובד, ואז מה, איך זה מגיע? אני אומר, כי אני...
ואז ארז פורש, כאילו הוא אומר, אני לא יכול יותר, ואני, אתה יודע... אני אומר, מצד אחד, אני לא נהנה כל כך, כי הוא לא נהנה, והוא משדר את זה, והוא כל הזמן אומר שהוא לא נהנה, ואז מגיע הרגע שהוא אומר, טוב, אני הולך, הוא הולך לעשות תוכנית עם קטורזה, ואז צריך למצוא לי מישהו אחר, ולא ברור עם מי אני יכול לעבוד, אבל אני זוכר שפעם אחת שרקי בא, והיה כיף איתו במיוחד, כן? כי מצאתי אצלו, אני מת על דתיים באופן עקרוני, על דטלשים הכי, אבל באמת, אבל היום המקום הנפשי שלי הוא מחובר לדתיים, כי אני, אצל חילונים מוחלטים, הרבה פעמים חסר לי השורש, ואני פיתחתי לי שורש, אתה יודע, ב-25 שנים האחרונות גדל לי שורש, מלהיות צמח הידרופוני שחי על מים שמגיעים מתרבות המערב, גידלתי איזשהו שורש שהוא נעוץ בארון הספרים היהודי, בתורת הנפש היהודית, בפנימיות התורה, זה דברים שמדברים אליי. וקשה לי היום מאוד עם אנשים שאין להם שום קשר למקום הזה. אז פתאום בא לי שרקי הזה, שהוא גם מצד אחד כזה, ומצד שני... הוא לא רק כזה, הוא גם הומו, והוא גם עדכני, והוא גם צעיר, והוא גם שובב, למרות שהוא מסתיר את זה היטב.
נכון.
ולמרות שהוא צעיר מדי בשבילי, אתה יודע, פתאום אני מגלה שיכול להיות, וניסינו את הדבר הזה, ולאט לאט זה גדל, ומתפתח בינינו קשר, שהוא... זה מצחיק, כי אני, אתה יודע, אני כבר באמת, באמת, באמת מבוגר, וכבר לא חשבתי שתהיה לי עוד, היו לי רצף של זוגיויות מצוינות במהלך חיי המקצועיים, באמת.
כן, בתוכניות בוקר גם.
בכל מיני, היו לי בני ובנות זוג מצוינים. הצטיינתי בלייצר זוגיויות טובות בעבודה.
יפה, זה אומר הרבה על אדם, שכאילו, אתה יודע, מערכות יחסים לא רק בזוגיות העיקרית בחייך הזה.
כן, לא כולם הצליחו, אבל הרבה מהם היו ממש ממש טובות, אם זה ארז, אם זה ג'קי, אם זה אורי, אם זה קובי מידן, אם זה לתקופה עיניו, בוודאי הילה קורח, טלי מצ, כל מיני אנשים שעברו לי דרך החיים, וכל אחד מהם היה... ופתאום בא השרקי הזה, והוא פשוט, הוא תענוג, כיוון שהוא נותן לי המון דברים שלי אין, ואני נותן לו דברים שאין לו, ולכן אנחנו יוצרים איזשהו משהו שהוא יותר גדול מהחיבור של סך התכונות שלנו.
מה הוא נותן לך? כי זה באמת, אתה יודע, בפער הגילאים ביניכם הוא כ-30 שנה נגיד, אז מה הוא נותן לך בבחור שצריך לך ב-30 שנה?
קודם כל הוא בקי, כן?
נכון.
אני לא תמיד בקי, זאת אומרת, אני...
הוא על הפרטים ברמה...
הוא על הפרטים, והוא חרוץ, והוא יודע על מה הוא מדבר, נכון. והוא אוהב להתכונן, והוא בן אדם מדוקדק, הוא... כן? ואני נותן את האקסטרה של, אתה יודע, לשבור מסגרות, כי הוא בסוף, הוא תבנית נוף מולדתו, הוא בא מרקע מאוד שמרני, ואתה יודע, מאוד... אני מופרע.
כן.
אז הביחד הזה, הוא מאפשר, אתה יודע, לעשות דברים, והוא גם בן אדם, הוא משעשע, אבל לא יודעים את זה עליו, כי הוא רציני, הוא צריך עדיין לשמור על...
זה מוקרן החוצה שלא באופן מובהר, לא יודע,
לאט לאט.
אתה מרגיש את האנרגיה הזאת, אני אומר, גם כצופה.
כן.
האנרגיה הזאת מוגשת, וזה בהחלט ניכר, ואמרת קודם, אני מת על דתיים, ונימקת את זה, הסברת את זה בצורה מאוד יפה ומעניינת, אז מה זה אומר בעיניך על הישראליות? כי כאילו, אתה אומר, שמעתי את הרב תמיר גרנות, אתה יודע מי זה ששחל את בנו במלחמה?
בוודאי, פגשת אותו כמה פעמים, אני מת עליו.
הוא אמר משפט באחד הרעיונות שלו, אני חושב לשאול אמסטרדמסקי, משפט שהקע בי בראש, הוא אמר, ציונות בלי דתיות זה כמו עץ בלי שורשים, ודתיות בלי ציונות זה כמו עץ בלי פירות. המשפט שאמרת עכשיו הזכיר לי, חיבר אותי לדבר הזה.
אז אני, יש לי בעיה עם דתיות, כי אני לא בן אדם דתי.
כן, אתה יודע מה, אני אדבר על זה רוחניות, וגם...
אני לא אוהב דתיות, כי... אין לי כוח לכל ה... באמת, אין לי כוח...
מה, לכל התקסים ול...
לכל התקסים, אני שונא תקסים, גם בגלל שיש לי הפרעת קשב, אני לא יכול לעשות אותו דבר פעמיים, זה משגע אותי. זה לא... אין לי כוח לתקסים, אני לא אוהב תקסים, למרות שאני מנחה תקסים, ועושה אותם המון, אבל הרבה פעמים אני לא יכול לעשות אותם.
לא, אבל גם שאתה מנחה תקסים, זה אגב, זה תקסים שמחוץ לקופסה, זה לא תקסים, אין ריטואל קבוע, נכון, זה לא, הטקס הדתי הוא לצורך העניין חופה, אז יש שם סט מאוד קבוע של פרוטוקול של פעולות, שאתה לא...
אני לא יכול לעשות פרוטוקולים, אני לא יכול לעשות פרוטוקולים, ואני לא יכול לעשות דקדוקים, ואני לא יכול, הכי לא יכול לעשות החמרות, אין לי כוח להחמרות, כאילו החמרות זה בעיניי OCD, ואין לי כוח לדבר הזה, אני לא צריך שתבטוק לי את החסה במיקרוסקופ כדי לראות שאין שם זה, אני לא צריך את הדבר הזה. אבל יש ביהדות את הדבר שנקרא פנימיות התורה, שזה אחרי כל התקסים ואחרי כל המצוות וכל הדבר הזה, יש גם מהות עמוקה מאוד של השיפור העצמי דרך הקריאה בטקסטים ההם, באוריינטציה של מה זה אומר לי לטובתי, כן? איך אני קורא את הסיפורים האלה, של איך אני לומד את פרשת השבוע, איך אני קורא את הטקסטים, ושם אני גיליתי שיש בשבילי מרבץ אדיר של זהב, שאותי מקסים, משפר אותי, מדייק אותי, מחבר אותי. תראה, אני לפני שהתחלתי ללמוד ימימה, אני מבחינתי הייתי, עשיתי טובה שאני חלק מעם ישראל. כן? כאילו אני בן אדם גלובליסט, שבמקרה תקוע פה, זה זמני, תגידו תודה שאני פה, הוד רוממותי, אני מסתכל בעין צינית, ביקורתית, מבחינתי המילה מתנחלים הייתה מילת גנאי. באמת, ככה גדלתי בבית. היום, מתנחלים בשבילי זה אנשים יקרים שאני מעריץ את, לא את כולם, כן? 95%, רק 95% מהם, אולי 90.
למה אתה מעריץ אותם?
מכיוון שהם אנשים עם ערכים שמסכנים את עצמם על בסיס יומיומי בדרכים בשביל לבטא את הקשר שלהם. אני בכלל לא חשבתי שיש לי קשר לארץ ישראל. אני בכלל לא האמנתי בדבר הזה. שיהודה ושומרון אומר לי בכלל איזשהו דבר, שיש איזה קדושה או ערך בישיבת דווקא כאן. היום אני חושב אחרת לחלוטין.
אז, אבל זה כאילו אתה הולך חצי דרך, כאילו, אני חלילה לא בא ל...
הולך חצי דרך, תמיד אני הולך חצי דרך. באמצע הדרך תמיד אני מתעייף.
יפה, לפחות אתה מכיר בזה ועוצר לנו איפה שאתה.
בוודאי.
כי כאילו, אני אומר לך גם על החיים האישיים שלי, אני לא מנסה פה להסליל אותך לדקדוק וקיום המצוות, אבל בדרך כלל, כנראה שאנשים, זה אוחז אותם במידה מסוימת, וזה מה שעוזר להם
להשתייך. אני מבין שזה אוחז אותם, אותי זה לא. כן. בסדר? אני לא שולל את הדתיות של הזולת, אני מכיר בערך של הדתיות לאנשים רבים מאוד, וזה שזה עושה אותם אנשים יותר ערכיים ויותר טובים, ואני רואה את כמויות ההתנדבות בקהילות דתיות, ואת ערכי המשפחה, ומלא דברים. אני, לא מתאים לי להיות בן אדם דתי.
כן.
זה לא מתאים לי. אפילו לא לרגע, אתה יודע, אם אני עושה שבת בבית דתי, אני משתגע, בתשע בבוקר אני כבר משתגע. באמת, בארוחת הבוקר עם הג'חנון והרוג הלך, כבר שם השתגעתי, ובלי הקפה.
למה? כי זה יותר מדי חסר תנועה ותזוזה בשבילך, או מה?
כי אני לא יכול לוותר על הביצה עין ועל האספרסו שלי בבוקר. לא תשכנע אותי ששבת, הטוב שבימים, הקדוש שבזמנים, בו אני צריך לאכול עולב. לא תשכנע אותי. זה לא מתאים לי. לא. ממש לא.
אבל... אז אוקיי, אתה יצור מיוחד כנראה שמצליח לאחוז את הדבר הזה בעצמו. אני אומר, אני מאוד מבין למה אנשים כן נאחזים בפרטים, כי שוב זה מה שמחבר אותם לנצח.
חד משמעי.
ומכאן השאלה היא, מה אנחנו עושים עם הישראליות שלא, כמו שאתה אומר, לפני כן אתה היית אזרח העולם הגדול, בזת ל-DNA ולזהות הזאת. האם אנחנו מגיעים לאיזשהו צומתי שבו, או שתחליט שאתה עולה על הרכבת הזאת במידה מלאה או חלקית, או מהצד השני שאתה תתנתק פשוט מההוויה, אקרי, להיות ישראלי חייב להיות איזושהי זיקה כלשהי ליהדות?
בוא, חייב זה מילה קשה. אני חושב שזה פשוט מקל. זאת אומרת...
מה אוחז אותך, לא אותך, מה אוחז כאן אחרת?
אז א', היום זה חוסר הברירה, כי היה בשום מקום אחר לא רוצים אותך.
כן.
אבל אני זה פשוט אני מציע. אני מציע למי שכבר תקוע פה, לחפש את השורש. כי כשאתה מחפש את השורש, אתה מפסיק לסבול. כי כל עוד אתה לא מוצא את השורש, אתה כל הזמן סובל, כי אתה לא יכול לסבול את האנשים שחיים איתך, ואתה לא יכול לסבול את המציאות שנכפתה עליך, ואתה רק מסתכל בעיניים מקנאות בכל מיני קהילות אחרות בעולם, ואומר למה אני לא כמוהם. אבל ברגע שאתה מגלה את השורש, אתה מבין שאתה קודם כל חלק משושלת ארוכה, וזה לא מתחיל בך, וזה לא נגמר בך, ויש לך תפקיד בעולם, והתפקיד שלך הוא לא להיות חלק מהקהילה הבינלאומית, זה לא התפקיד שלך, יש לך ייחודיות, ואם אתה מפשפש בנשמתך ומסדר אותה ומתקן אותה, אז אתה מתקן גם את העולם על הדרך, אבל אם אתה לא עושה את זה, אז אתה פשוט כל הזמן סובל, כי אתה לא מצליח להיות כמו מי שאתה רוצה להיות, אבל אתה גם לא כמו מי שאתה אמור להיות, ואז אתה פשוט עבוד, ואנחנו רואים, אתה יודע, אני רואה כל מיני תופעות כמו, איך קוראים להם, החזית החילונית, הליגה החילונית, כל החבר'ה האלה שכל שנייה צועקים הדתה, הדתה, על כל הנחת תפילין במרחב הציבורי.
Yeah.
איך קוראים לו? רם
פרומן.
רם פרומן, כן, הראיינת אותו לפני כמה ימים. מדובר בבן אדם שסובל מעצם קיומו פה. כל דבר מאיים עליו. כן? כי כל דבר מאיים על זהות שהיא לא שייכת לפה. הוא מנסה לייצר זהות שהיא לא שייכת לפה. ואני אומר פשוט, אם אתה רוצה להפסיק לסבול, פשוט תחפש, אני לא אומר, תהיה דתי, אני לא אומר, אפילו לא תהיה מסורתי, אבל תחפש בתוך המגוון הזה, בתוך הארון ספרים האדיר הזה של היהדות, תמצא את החוברת הקטנה שכן מתאימה לך. כן? כי תמצא, אתה תמצא, זה לא משנה, תקרא רב קוק, תגלה שפתאום הנפש שלך גדלה ומתעצמת, תקרא ימימה, תגלה איך אתה מתחבר לעצמך, לך ל, לא יודע, לאיזשהו, אבל אתה לא צריך לחפש, כמו שאמר מאיר אריאל, אין לנו קשר לתרבות המערב, לא באמת, תרבות המערב אף פעם לא חיבבה אותנו, היא לא בשבילנו תרבות המערב.
לא, היא הלבוש החיצוני של החיים, שאתה יושב פה ושותה אספרסו, כן, ולבוש
לא.
יפה,
וזה אני לא דוחה כן. אותה, אני לא גר במערה עם אדרת כבשים, לא, אני לוקח ממנה מה שאני צריך, אבל אני לא לוקח ממנה את החיבור הבסיסי ביותר, כן? אין לה מה להציע לי, כי עובדה שלה אין חיבור, מכיוון שהיא עבודה.
נכון.
אנחנו רואים אותה מתאבדת, לנגד עינינו, ממש. ההתאבדות הזאת היא איטית, אבל בקנה מידה היסטורי, זה כמו עירייה בראש, מה שעושה עכשיו תרבות המערב.
אולי מגיע עכשיו טראמפ וקצת מתקן את זה, לפחות בכל הנוגע לארצות הברית.
אני לא יודע אם, תראה, בוודאי שהוא עושה עבודה מדהימה, ופסיכוטית בו זמנית,
נכון.
אבל אני לא יודע אם הוא באמת מציע משהו ערכי נכון. עמוק. כן, הוא מציע תיקונים שהם טכניים.
אבל גם הם אינסטינקטים מאוד טבעיים שלו, חייתיים כאלה, שמבינים כמה העסק רקוב,
נכון.
ושנדרש כאן תיקון. נכון, משם הוא פועל.
נכון, אבל הוא לא פועל ממקום שהוא יש בו גם רוחניות.
נכון.
לא הוא ולא מאסק, אלה אנשים שהם טכנוקרטים מצטיינים, הם אפילו גאוני על, אבל אין בהם את המשהו הרוחני, אין בהם את החיבור לאינסופי. שאתה לא משנה אם אתה קורא לזה אלוהים, או היקום, או החוקיות הכללית, או הניצוץ הנשמתי, או משהו כזה. הם לא, אני לא חושב שהם מכירים במקום הזה בכלל.
ובהינתן כל הניתוח המשמעותי שנתת פה עכשיו, האם יש לך תזה על אירועי שבעה באוקטובר, ומה שקרה לנו מאז? זאת אומרת, מה בתדר הרוחני שלנו כאומה, ושל מדינת ישראל, גורם לנו להיות, לישון על האף ולחטוף את המכה הזאת, ואולי, זה אולי קצת יומרני לשאול את זה, אבל לאן זה אמור לגלגל אותנו לתחנה הבאה?
תזה מאחדת להכל, תשמע, מה זה לשאול?
בוא נתחיל.
תראה, השתלטה עלינו קבוצה של אנשים, בינוניים במקרה הטוב, גרועים במקרה הרע, שהצליחה על ידי שימוש מתוחכם בכלים פוליטיים, לצבור כוח מעבר למידתה, לנתק אותנו ממי שאנחנו באמת, לקחת אותנו למחוזות של ריב ומדון, במקום למחוזות של בנייה וחיבור. התמכרנו לריב, חשבנו שאם נריב יותר חזק, בסוף משהו ייפטר, זה לא קרה. אני חושב שהריב הזה הפיל עלינו את הבית. הריב מכל הקצוות, כן? לי ברור שהמחולל של הריב הוא ראש הממשלה, בנימין נתניהו ומשפחתו, כי ראש הממשלה הוא אדם שיש ריב בנפשו, כן? הוא בן אדם שהוא לא מסודר עם עצמו, כן? יש בו כוחו, יש בו גם גדולה ענקית וגם קטנות מצומקת.
שדרות בכפיפה אחת.
שדרות בכפיפה אחת, ולמרבית הצער, הכוחות העוטפים אותו, הסובבים, גוררים אותו למטה. גוררים אותו, אתה יודע, הייתה לי, פעם הוא הזמין אותי לארוחת צהריים. וישבנו, דיברנו שעות.
כשהוא כבר ראש ממשלה מחיים?
לא, כשהוא היה בין קדנציות. כשהיה לו זמן. והיה לי נורא מעניין, כי באמת דיברנו על דברים מעניינים, הוא בן אדם מעניין, הוא בן אדם חכם, אחד החכמים בעולם, ואחד המטומטמים ביקום. ואמרתי לו בסוף הזה, אמרתי לו, אולי תבוא ללמוד איתנו, זה ייתן לך משהו, תאמין לי. והוא נפנף אותי, כאילו, ואני אומר לך, אני לא אומר אם הוא היה לומד איתי, אבל אם הוא היה לומד פנימיות, אם הוא היה מטפל באזורים הפגועים שבנשמה שלו, כן, הוא היה יכול להיות מלך העולם. כי יש בו את הגדלות. אבל במקום להיות מלך העולם, הוא הפך להיות בעיניי מחרב ישראל. מחרב ישראל. והתגובות נגד, הבלתי מדויקות מהצד השני, הקפלן, לא השתמת, איך אנחנו קוראים לזה?
יהיה התנדבות,
איך שקוראים לזה בשפה מחובסת, לא משנה. כל הקראים האלה הם תגובת נגד לא מדויקת למה שהוא גרם פה, וגם בגלל הקטנות שבו הוא עושה סביבו אנשים קטנים, אנשים שבעצם לא צריכים להיות בשום מערכת ציבורית, הם צריכים להיות ראש אגף תברואה, בעיריית ראש העין, כל מיני אנשים מהסוג הזה, ולא, ולא שרים ורוזנים ושועים, כן?
זאת אומרת, הקטנות שבו היא זאת שמייצרת את הבינוניות הזאת ומטה סביבו?
כן. והיא שגורמת למערכות לא לתפקד, והיא שגורמת לכעס הפנימי כל הזמן לבעבע, כי כשיש גדלות בסביבה, כולם נדבקים בגדלות. אתה רואה מה קורה עכשיו עם טראמפ, כן? יש בו גדלות, יש בו גם קטנות, אבל כן. כרגע מה שמוביל את הספינה שלו זה הגדלות שלו, והוא גם סופח אליו אנשים גדולים. אתה רואה, כל הוויטקוף וכל אילון מסק, וכל האנשים האלה, הוא לוקח אנשים גדולים, ואז הם הולכים למהלכים גדולים. ביבי, מצרף אליו כל הזמן אנשים קטנים יותר וקטנים יותר וקטנים יותר שלא מאיימים עליו, שהם רק חייבים לו בגלל שהוא הוציא אותם מקטנותם המנוונת ומנובלת ונתן להם חיים ומעמד, וככה אי אפשר לבנות עם קטן להיות גדול, כי אנחנו עם קטן שצריך להיות גדול, כי יש בנו גדולה, אבל אנחנו חייבים להתחבר למקום הגדול שבנפש שלנו, ולא להתמכר לריב ולשנאה ולכל המקומות האלה, כי זה יכול להיות גם הסוף שלנו.
אבל אתה אומר, אז לא קפלן, לא באופן הזה של קפלן, אבל איך כן? מה כן הדרך לאתגר את ה... אתה מאבחן את זה מדויק בעיניי, תכף נדבר על דמותו של נתניהו, על הכוחות העל שיש בו, אני לא חושב שיש ספק על זה שיש לו גם כוחות על. כן. אבל אז מה ביניך הדרך, אם אנחנו, אתה יודע, שם הפודקאסט הזה זה מחפש תקווה, אם אנחנו מנסים לייצר איזושהי, להתחיל לסרטט נוסחה לאיך אנחנו גדלים מתוך השבר הזה.
תראה, קודם כל, אחד הניסים שקראו לנו במלחמה הזו, ואני חושב שאם אנחנו מתייחסים למלחמה הזו גם כמתנת אל, כי שום דבר לא קורה במקרה.
נכון. זה נורא לומר את זה, אבל זה נכון, כן.
ואני אומר את זה כאדם, כחילוני מאמין, כן? אני חושב שהמלחמה הזאת היא קרתה לנו כדי ליישר אותנו. ואין מה לעשות, המתנות האלה תמיד מגיעות עם מחיר נורא יקר, כן? זו מתנה מאוד יקרה, מאוד יקרה. שילמנו עליה מאוד יקר, ואנחנו עדיין משלמים עליה מאוד יקר, ועדיין נשלם עליה עוד יותר יקר אם לא נלמד. והדבר הראשון שאנחנו צריכים ללמוד ולמדנו, חלקנו למדנו, זה העניין של המפגש. כן? הרי מה קרה במילואים? אנשים שלא היה להם שום דיבור אחד עם השני, וגם לא רצו לדבר אחד עם השני, פתאום התחילו לדבר. כי הם היו כלואים באותו טנק, או באותו אוהל, או באותו מערב, או באותו... ואכלו וקרסמו את אותו קבנוס מחורבן. כן? ופתאום הם הבינו שיש ביניהם חילוקי דעות, אבל שזה לא סוף העולם החילוקי הדעות האלה. כן, שיש...
בשונה ממה שההנהגה מכרה לנו כל הזמן הזה, כן, ופמפמה.
כן, כי יש, זה בסדר שיש דעות. כן? דעות זה דבר שטוב שיש אותו, אבל דעות הם רק מבנים זמניים, בועות סבון, שמופרכות ומתפוצצות. כן? יש, מעבר לזה יש חיבור. חיבור הוא נצחי, חיבור בין אנשים, חיבור בין נשמות, חיבור בין לבבות. וכשהחיבור הזה מתקיים, אז אפשר לקיים גם שיח שאין בו הסכמות, אבל שהאי הסכמות לא גורמות למלחמת אחים. כן? אין צורך להילחם. אז המפגש שקרה במילואים, ואני חושב שפירותיו המתוקים עוד לא קיבלנו, מכיוון שאנשים עוד קודם כל מלקקים את הפצעים שלהם, ומטפלים, או לא מטפלים, בטראומות שלהם, וחלקם עוד תקועים במילואים, אבל זה יבוא הזמן שהדבר הזה הוא יבשיל לכדי שינוי.
נכון.
ואני חושב שאם אתה רואה היום את סוכני הפירוד שממשיכים להפריד משני הצדדים, זאת אומרת שממשיכים להשתמש בטוויטר ובכל מקום במילים קשות מדי, בשלילה מוחלטת של הזולת, במחשבה שאם אני אכריע את הזולת אז יהיה לי טוב, כל האנשים האלה הם אנשים שלא היו במילואים, או שלא עשו שום דבר טוב למען מישהו, כן?
זה... מסכים מאוד, כן.
כן? כי מי שעשה טוב, מי שהתחבר דרך עשייה טוב, לא יכול לחזור יותר למקומות האלה. ואני מאמין שדרך המקום הזה, ייתכן ותהיה ישועה לישראל, ואם לא...
אז אתה אומר, אתה כבר, אם לא, אז אתה כבר בכל מקרה לקראת סגירת מדפים בחייך, אבל לא נכון. לא, אבל אתה יכול, סרטטת את זה כתיאוריה רוחנית, אבל פרקטית, איך זה עובד? אתה יודע, בסוף אנחנו חיים בעולם של, עם כל הרוח הגדולה, צריך גם ללכת boots on the ground.
אז boots on the ground זה שחייבים לקום גופים פוליטיים חדשים. המסגרות הקיימות לא מאפשרות. כמעט, אני לא רואה אף מסגרת פוליטית שיש בה, שאני רואה בה תקווה. אני חושב שתצטרך לקום, יצטרכו לקום, מפלגות חדשות או מפלגה חדשה, שתאגד את האנשים שהם בטווח יותר רחב, שמבינים שרק שיתוף פעולה יעבוד, ואני מאוד מאוד מקווה שהממשלה הבאה שתוקם, תהיה ממשלה שתכניס אל תוכה את כל האנשים שנשבעים, לשתף פעולה דרך מה ש... אחד הדברים שמורתי ימימה מלמדת אותנו, זה שיש רע בעולם, אבל אתה עובד דרך הטוב. אתה כל הזמן סורק את המציאות, ואתה בודק אפילו אם יש לך נקודה קטנה טובה, שדרכה אתה יכול לעבוד, אתה מתרכז בזה. אתה לא עובד דרך הרע, אתה פשוט לא. אז אני מקווה, ואני כבר מכיר, אתה יודע, אנחנו עורכים כל יום רעיונות עם כל כך הרבה אנשים, ופגשתי כל כך הרבה אנשים מאז 7 באוקטובר, אני יודע שיש אנשים מעולים, שזה מה שמדריך אותם, וזה מה שהם יעשו ביום שאחרי, אם יהיה בכלל יום כזה אחרי, וגם אחרי מה, לא יודע, אבל...
אתה עצמך, אין סיכוי שתהיה בזירה הזאת?
תראה...
היו הרי דיבורים, מה שאני זוכר, הרבה מערכות בחירות, בטח היו לך גם פניות וזה.
כן, הפניות אליי תמיד היו... היו כמה פניות, אבל אני לא יכול להגיד לך שאני הבן אדם הכי מחוזר בזירה. כן? היו כמה פניות. הילד שקד פנתה אליי פעם, ופייגלין רצה שאני אהיה מספר 2 שלו, לפני שהוא... שרחי נהיה באוש באפו, בגלל ענייני קורונה וכל מיני כאלה. תראה, אני לא בטוח שאני יכול להיות פוליטיקאי, כי יש לי הפרעת קשב. מסובך לי להתרכז במשימה אחת זמן ארוך.
אני לא בטוח שמישהו מהם מתרכז במשימה אחת זמן ארוך.
קשה לי לשבת בוועדה 4 שעות. זה לא... להגיד לך ש-never, never, never, זה מוגזם, אבל אני לא חושב שזה המקום... הטבעי בשבילי.
לא, כי... אבל אני אומר, כסוכן של רעיונות, הרי גם חברי כנסת ושרים, אני רואה אותם מתוקף עבודתי, יש כל מיני סוגים של פעילויות שהם עושים, וגם סוגים שונים של התמקצעויות. וחסרים בעיניי אנשי, באמת סוכני רעיונות, שיושבים שם, בבמה הזאת. אמנם יש לך במה מאוד מרכזית, ושאתה כן. יכול שם להיות סוכן רעיונות, אבל יכול להיות שגם לשבת בפרלמנט, רואה... זה גם יש לזה ערך.
אני רואה שהרבה רעיונות שאני מפריח בתקשורת, הם אחר כך קורים. אני לא עושה רשימה שלהם, כי יש לי הפרעת קשב, ואני לא עושה רשימה של שום דבר, אבל ראיתי הרבה רעיונות שלי, שפתאום נהיו, מיד אחרי שאמרתי אותם. אבל אני פחות טוב בליישם את הרעיונות שלי. אני טוב בלהפריח אותם, אבל יותר קשה לי להוריד אותם לקרקע, לרתום את האנשים, להביא את התקציבים, וזה... אם היית בא מחר ואומר לי, שמע, זכיתי בבחירות, בוא תהיה שר החינוך, או זכיתי בבחירות, בוא תהיה שר להגנת הסביבה, או אפילו השר לביטחון לאומי, יש לי מלא רעיונות. האם אני באמת יודע איך לגייס את המפקחים האזוריים במשרד החינוך, ליישם את כל הרעיונות שלי לשינויים עמוקים במערכת החינוך, שקודם כל שמים את ביטחון התלמיד, את ביטול החרמות, את טיפול, את הוצאת הטלפונים הסלולריים מבתי הספר, את לימוד כישורי החיים, את הכנסת הרוחניות לתוך בתי הספר, ולא הרוחניות שמישהו יצרח לי אחר כך הדתה, אלא הרוחניות השימושית שתיתן... אני אפתח שני הסוגריים.
כן. מעניין, איזה רוחניות שימושית אפשר לתת. ואני רק מראש אגיד שכמי שגדל בכל המוסדות הדתיים, שיש איזה אפקט מצנן מובנה, על זה שמה, אתה יודע, אותנו היו מהירים בכוח בבוקר לקום לתפילה בישיבה התיכונית, ואז אוטומטית אתה לא רוצה.
אין כפייה ורוחנית.
אני, זהו, זה אומר, אני התאהבתי בתפילה רק אחרי שכבר לא הייתי חייב לעשות אותה.
שמחתי.
אני אשמח, תודה רבה.
אני, אתה יודע, אני לומד הרבה שנים ימימה וזה, ואני התחלתי את הקריירה שלי כמורה, של ימים, לשיטת ימימה, או למבוא לשיטת ימימה, מיניתי את עצמי למורה במכינות קדם צבאיות.
נכון.
ולימדתי במשך שנים רבות, עד שהמכינה שלי נספתה באסון נחל צפית. לימדתי את עיקרי התורה הזאת לילדים בני 18, נערים ונערות בני 18, וראיתי מה זה עושה. ראיתי שכשאתה תופס אותם ברגע הזה, בגיל 18, ומלמד אותם את העקרונות הפשוטים של הקיום הרוחני, שהוא לא, אני לא מדבר איתך על רוחניות, כתורת ובדים, לא, לא, איך אתה מתייחס לזולת, איך אתה מתייחס לעצמך, איך אתה רואה את העולם, איך אתה מתייחס לזמן, איך אתה מתייחס לנתינה, דברים שהם הבסיס, כן? אתה משנה חיים לתמיד, כן? כבר אי אפשר לטעות. אם אתה מלמד נערים ונערות, מה הבסיס של יחסי אהבה, כן? איך צריך להסתכל על בן או בת זוג? מספיק שיעור או שניים, הם כבר לא יהיו פוגעים מיניים, לעולם. הם כבר לא יהיו, לא רק פוגעים מיניים, הם כבר לא יהיו הדבר הזה שאתה לא רוצה שהבת או הבן שלך יביאו הביתה. הם לא יהיו.
וואו, חזק. כן,
בטח. כי האמיתות הן פשוטות, וכשאתה לומד אותן, הן נטבעות בך בנפש צ'יק צ'ק. זה דבר שהייתי מאוד רוצה לעשות במערכת החינוך. או אם הייתי השר לביטחון פנים, שיטת החלונות השבורים של ג'וליאני הייתה נכנסת מיד לזה, עם שיטות אכיפה שנוהגות בדובאי ולא פה. נהגת נהיגה פרועה, אתה מוזמן, במיוחד במכוניות יקרות, אתה מוזמן לתחנת המשטרה, ושם אתה רואה איך גורסים לך את האוטו מול העיניים, הופכים לך את זה לריבוע ברזל.
לאחרונה רץ סרטון כזה מקטר, לדעתי.
נכון, 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 נכון. אבל אני כתבתי על זה ודיברתי על זה כבר לפני 20 שנה.
אני זוכר, קראת לזה, המדיניות הלא סלחנית, היה לך איזה שם אליה, אני לא זוכר איך קראת.
דרקוניה.
דרקוניה, כן.
נכון, נכון. אכיפה דרקוני, אני רוצה אכיפה דרקונית על מעטים, במקום אכיפה רפה על רבים. בעיניי זה עושה עבודה מאוד מאוד, מאוד מאוד טובה. אז יש לי כל מיני רעיונות, אבל להגיד לך שכל יום אני יכול לנסוע למטה הארצי בירושלים, ולשבת בישיבות עם ניצבים על תקציבי האשל של השוטרים בזה, או לא, או לא.
אז אני לוקח את זה לרמה רוחנית, למה אנחנו לא שם? מגיע לנו, מגיע לנו יותר. באמת מגיע לנו, אנחנו עם כל כך טוב שהראה עכשיו את תעוזתו ואת תעצומות הנפש שלו, לא כקלישה, באמת כל אחד מאיתנו חווה את זה. אז למה אנחנו, לא, למה אנחנו ממשיכים עם הבינוניות הזאת? כמו שאתה אומר, אכיפה רפה על רבים.
כי בינוניים ממנים בינוניים מהם, שממנים בינוניים מהם. אין לנו מנהיג, ואין לנו הנהגה, ואין לנו כנסת, ואין לנו פוליטיקה, שיש בה גדלות, שיש בה שיעור קומה, שיש בה חזון אמיתי שהוא מעבר להישרדות. אין לנו את הדברים האלה. וזו בעיה אסטרטגית מאוד מאוד חמורה, כי אנשים היום לא רוצים להיכנס בכלל לתחום, הם מעדיפים ללכת, אנשים גדולים היום, לאיפה הולכים? להייטק, נכון? כי שם אתה יכול, שם אתה אדון לעצמך, שם אתה יכול לעשות את הרעיונות שלך, ליישם אותם, וגם על הדרך להרוויח את המיליארדים. בפוליטיקה, אתה רק מתלכלך, אתה כל הזמן צריך לחבש את הבגדים, כי כל הזמן זורקים עליך בוץ. כל הזמן אתה צריך להתמודד עם אנשים מופרעים, שצריכים במדינה מתוקנת להיות במעקב של שלטונות בריאות הנפש, כן? ולא לשבת בבית המחוקקים. כן? אתה רואה באמת הופעות של אנשים שהם לא בסדר. הם לא בסדר. אתה אומר, הבן אדם הזה הוא לא לוקח את התרופות שלו בזמן, ואני גם לא יודע אם כבר המציאו תרופה בשבילו בכלל. אז זה בעיה מאוד מאוד חמורה.
האם, לא בהכרח עם שמות, האם יש לך בראש רעיונות לכיוונים? את מי נביא? מי נביא? אם יש לך שמות מצוין, אבל...
א', אני לא רוצה להגיד שמות, כי אני לא רוצה להתחייב לשום דבר.
כן. כן?
יש בוודאי בנמצא אנשים יותר טובים ממה שיש כרגע. האם הם אנשים הכי טובים? האם הם המנהיגים הדגולים? לא, אבל הם יכולים להיות שלב בדרך. כי כרגע אנחנו נמצאים במצב שבו כל בחירות, או כל עונה, אנחנו יורדים, יורדים, יורדים. אנחנו קודם כל צריכים להפוך את הפאזה, שכל בחירות נעלה, שכל דור יאתגר יותר את היד, ישים רף טיפה יותר גבוה. האם יש לי, המנהיג הגדול כרגע, אני לא רואה אותו, אני לא רואה אותו בסביבה, כן? אבל מנהיגים יותר טובים ממה שיש לנו כרגע, בוודאי שיש בעיניי, בוודאי שיש, האם הם מושלמים, האם כלילי המעלות, האם העבר שלהם נקי מטעויות, ממש לא.
כן, אבל חייבים שאומרים שכל מנהיג צריך שתהיה לו קופת שרצים. אם מישהו נקי מדי זה גם לא טבעי, זה לא, גם נראה לי ברמת התדר הרוחני זה לא נכון.
נכון.
אבל להתחיל מאיפשהו, התחלת להזכיר קודם כל בהיבט הזה של ימין, מה, על היחס לרע. כשאני מסתכל על האויב העזתי, שהוא מבטא אולי משהו רחב יותר בעולם המוסלמי, הרוע המוחלט הזה שיצא מהם כלפינו בשבעה באוקטובר, כולנו נחשפנו לזה כל אחד בזווית שלו, איך את זה אנחנו מסבירים רוחנית? באמת פגשנו רוע שהוא רוע בשבילי מוחלט, אין לו, אז אמרת קודם שימימה אומרת, יש זווית מסוימת של טוב, אני לא מוצא משהו טוב, חוץ מזה שזה בא ללמד אותנו משהו.
בבקשה, אז קודם כל זה בא ללמד אותנו שיש רוע מוחלט, ושאם אתה לא מסתכל לרוע המוחלט בעיניים, תאכל אותה. זאת אומרת, כי לפני שזה קרה, אז היו, אולי אפילו עדיין יש בתוכנו אבל מעטים, אבל קודם היו כאלה שאומרים, זה לא רוע מוחלט. כן, זה טוב בתחפושת, זה טוב שיתבלבל בדרך. לא, יש רוע מוחלט. הרוע המוחלט, התפקיד שלנו, שלו בחיים שלנו, הוא לשפר אותנו, לגרום לנו לבחור בטוב בנו, להיות יותר טובים, כל הזמן להיות יותר טובים, להסתכל במראה המכוערת הזאת, ולהגיד, כזה אני לא רוצה להיות. אני רואה איך, מה קורה כשרוע מוחלט מתבטא, מתפרץ, ואני בוחר בטוב בשביל עצמי. הוא זה הוא. הוא יצטרך, אני מאמין אגב שגם האסלאם הקיצוני יעבור בסופו של דבר. אבולוציה. וישתנה לטובה. אני לא יודע אם זה יהיה בימי חיינו, או בימי חיי. אולי אפילו לא בימי חייך, אולי אפילו לא בימי חיי הבנות הקטנות שלי. אבל המצב הזה לא יוכל להישאר, כי אם הוא יישאר, אז זה ישמיד את העולם. כפי שאנחנו מכירים אותו.
אבל זה לא יקרה, אני מסכים איתך מאוד, וההיסטוריה מוכיחה שפעם אחר פעם, הרוע המוחלט שהיה, הנאציזם לצורך העניין, או כל מיני כאלה אחרים, משתנה ועובר מן העולם, זה חלק מהתהליך האבולוציוני של היקום, אבל אני לא חושב שהדבר הזה יקרה, עד שאנחנו לא נהיה עמידים מספיק, כדי לזעוק את הזעקה הזאת, כדי להצביע עליו כרוע המוחלט, וכדי להתמודד איתו, כמו שמתמודדים רוע מוחלט, ובהיבט הזה אני לא בטוח שאתה אומר, אנחנו היום מעטים בינינו נשארו שלא מבינים שזה רוע מוחלט, אני לא חושב, אפרופו תוכנית טראמפ והגליה הזאת, אני מוצא את עצמי, אמרתי לך, כמי שקורא תגובות, אני כותב בשבחה של התוכנית, ואני סופג תגובות של אנשים שאני רואה בהם מבולבלים, וזה רבים.
הם אחים, אני לא יודע מה זה רבים, האנשים שמשתמשים בטוויטר, הם לא רבים, הם לא רבים, הם כמה אלפים של אנשים במקרה הזה, וגם לא בטוח שמה שהם כותבים זה מה שהם חושבים, כן? ובשביל זה אני לא בטוויטר, מכיוון שאין לי צורך בקצוות, אני לא מעוניין לצורך את הקצוות, הקצוות לא מעניינים אותי. הקצוות הם ארסיים, הם משכנעים אותך שהם האמצע, הם לא, ולכן שיהיו בריאים ושילכו לעזאזל. תוכנית ההגליה של טראמפ היא תוכנית נהדרת. האם היא ישימה בקונסטלציה הבינלאומית, הערבית וכו' וכו'? לא בטוח. יכול להיות שזה גם, אתה יודע, אנחנו, קראתי גם על טכניקות המסע ומתן של טראמפ. הוא תמיד שם על השולחן איזה משהו, גם בעסקאות נדלן, הוא שם על השולחן איזה הצעה מזעזעת.
קודם כל, זורק רימון לחדר.
קודם כל, הוא מזעזע אותך, כי הוא מבהיר לך שמה שהיה לא יהיה. כן? עכשיו אנחנו משחקים משחק חדש. מה יצא מזה בסוף? אני לא יודע מה יצא מזה בסוף. האם באמת הם יוגלו? הלוואי שהם יוגלו. הלוואי. מגיע להם גלות. מגיע להם גלות של 2000 שנה. הם באמת, האם לעזתי הספציפי מגיע גלות? לא יודע, אבל כי אני לא, אחד הדברים שלמדתי, ואחד הדברים שלא למדו בשמאל העמוק, זה שבחלק מהסיטואציות אין להתייחס לאדם כאינדיבידואל. כן? יש עם. כן? לפעמים עם זו היחידה הקטנה ביותר שאתה מתייחס אליה. כן? אתה לא מפרק עם למוחמד ולעיסה, וזה לא מעניין, זה לא מעניין, כי אם אתה עושה את הדבר הזה, אתה לא יכול להתקדם בכלל. לפעמים אתה צריך להתייחס לקבוצה של אנשים, גם אם יש בתוכה, תראה, קוראים לי אברהם, על שם אברהם אבינו, שבסדום חיפש ולו 10 אנשים כדי שלא...
שהעיר לא תחרב.
שהעיר לא תחרב. זו דרך של חסד, אבל אנחנו לומדים שאתה לא יכול ללכת רק בקו של חסד, אתה חייב גם ללכת בקו של דין, כן? גם בקו של חוק. אי אפשר, אי אפשר להגיד, יש בהם גם כאלה שהם לא מעורבים, יש בהם גם כאלה שהם טובים, בטח שיש בהם גם כאלה שטובים, אבל למרבית הצער, אני לא יכול להתחשב בהם. לא, כי אם אני אתחשב בהם, אני גמור.
אבל אתה אומר אמירה, זה זורק אותי לחשיבה של איך אנחנו תופסים את כל סוגיה סופר מורכבת וכאובה של החטופים. גם, אתה יודע, זה, אני חושב שגם פה יש איזשהו פער בין ימין לשמאל, או בין המחנה האמוני ללא אמוני, בתפיסות של בין בכל מחיר לטובת האינדיבידואל, לבין התפיסה הרחבה הלאומית.
נכון, אז אתמול, שלשום, היה אצלנו מיכה גודמן, שדווקא חידד לי דבר יפה, כי בגלל שאני מעדיף לראות אומה ולא אינדיבידואלים, אז הדעה שלי על עסקאות חטופים היא כפי שהיא, ואני לא אגיד אותה במפורש, כי אין לי כוח שיהרגו אותי. ולכן כתבתי את הצוואה שלי, שעשתה המון המון רעש, כפי שכתבתי אותה.
לגביך, אני חושב שלא פירטנו את זה מקודם, לגביך אמרת, עליי אל תשלמו מחיר יותר מכפי שני מחבלים שלא אין להם דם על הידיים, פחות נכון, או יותר, זה מה שאמרת.
נכון, נכון. תשלמו עליי כערכי, כן? ואני קובע את ערכי, לא אתם תקבעו את ערכי.
כן.
כן? אל תגידו שהערך שלי הוא, אתה יודע, הוא מי יודע מה. לא, אני בן אדם, מבוגר, את שלי עשיתי, אשתי הזדעזעה, הבנות שלי שונאות אותי. אבל אני חושב שגם באמת, יש לה אינדיבידואל גם את החירות לקבוע את מחירו, כי התגובות הנוראיות ששמעתי שכתבו עליי, אך לא קראתי בעצמי, בעצם אומרות, אין לך זכות לקבוע מה המחיר שלך.
אתה מבין, זה הטרלול פרוגרסיבי
נכון,
בהגדרה.
בדיוק, כן. כי מה שהצלחתי לעשות בצוואה הזאת, זה להוציא את הטרלול, כאילו...
משיווי משקל.
כן, כי, כן. כי אם אני אומר... אני לא מגיע, לא משנה, אין כוח להסתבך. אז אני חושב שכשאתה מעדיף את טובת האומה על טובת האינדיבידואל, בסוף האינדיבידואל מרוויח. אבל כשאתה מעדיף את טובת האינדיבידואל על טובת האומה, גם האומה מפסידה וגם האינדיבידואל מפסיד.
אז למה מיכה גודמן העיר את עיניך? שמה...
שהרצון בשחרור כל החטופים בכל מחיר, זה לא העדפת האינדיבידואל. זה גם עניין לאומי, כי הוא אומר, אנחנו כלאום, יש בינינו גם אהבה שהיא, כי אני רוצה ש, לא יודע, שרעבי ישוחרר, לא כי אני מכיר אותו, אני לא מעדיף את שרעבי, אלא כי אני כעם מעדיף את הערבות ההדדית שלי, זה על פני החשש מהאויב. אז זה טיפה ריקח לי, את המחשבה הזאת, אבל אני לא בן אדם לאומני, בחיים לא הייתי, ואין לי עניינים לאומניים, אני בז ללאומנים. אבל אני חושב שלאומיות היא הדבר הכי אנוכי שבן אדם יכול לעשות. כי אם אין לך את הלאום שלך, אתה גמור. כן, אתה...
לא, זאת אומרת, אנוכי זה נשמע שלילי, זה לא אנוכי, זאת אומרת, זה הדבר הכי אולי בסיסי של הקיום שלנו בעת
הזאת. לא, אנוכי, כן.
כן, זה... אז אני פירשתי אנוכי כאוגואיסטי.
אגואיסטי במובן הטוב, כשאתה דואג לעצמך, אתה חייב גם לדאוג, אתה קודם כל צריך לדאוג לעם שלך, כי במיוחד באזור שבו אנחנו גרים, כבדיד, אין לך קיום. אין לך קיום. אם אתה לא בדבוקה, אם אתה לא כמו להקת דגים קטנים, שהם כולם ביחד, כדי להיראות כמו גל כסוף, כשהקריש מגיע ולבלבל אותו, אז אין לך, הדג הבודד, אין לו סיכוי.
ויש לך מחשבות בהיבט הרוחני, למה נקלענו לסיפור הזה? אולי זאת שאלה קצת סופר גבוהה ופילוסופית, אבל אנחנו עומדים עכשיו בפני דילמה, 1,000 פעם תודה לאל שאני לא צריך להחליט, להכריע בה. מצד אחד אתה רואה אותם, מקבל סרטונים, הם משחקים לנו יופי יופי על כל הזה, זה באמת אחינו, הם חוזרים רזים וכחושים והכל, מעידך הסוגיה, אני מסתכל עליה נגיד בעיניים של אורית סטרוק, אני אומר את זה ממש לא כדבר שלילי, כן, היא אומרת, אנחנו באירוע של להקריב את הכלל לטובת פרטים, וזה בלתי אפשרי, למה, למה זה בא לנו הדבר הזה?
קודם כל, כי הזנחנו את הכלל. אז כשאתה מזניח משהו, אז תנועת התיקון היא כואבת וקיצונית. זה קודם כל. עכשיו, לגבי אורית סטרוק, מדובר באישה שהיא קיצונית, זאת אומרת, היא באמת באמת בקצה, אבל אי אפשר לבטל את כל מה שהיא אומרת בגלל שהיא קיצונית. אתה יודע, יום אחד דיבה אליי הביתה, ישבה אצלי בבית, דיברנו, אשתי...
זה אשת... עכשיו במהלך המלחמה או שזה...
כן, כן. Mm-hmm. אשתי אשת שמאל, שמחזיקה בכל הסט השמאלי, פתאום היא נכנסת הביתה, נכנסת לסלון, פתאום היא רואה את אורית סטרוק.
יושבת לה בבית.
זה וואלה, זה מבחינתה היה... סליחה, נעמה. כמו לשבת ולראות את, לא יודע, נסראללה יושבת אצלי. אתה יודע, זה ממש אותו מרחק. ממש אותו מרחק. אבל אני חושב ש... אם אני... הבעיה שלי עם סטרוק זה, ש... זה שהיא באמת משיחית, והיא באמת באה ממקום דתי מדי, אבל ניתוח המציאות שלה הוא לא מופרך בעיניי. אני לא מוכן, אני בכלל היום לא מוכן לתייג אנשים. אני לא מוכן שבגלל... תגיד שאני שם על בן אדם, אני מבטל את כל עמדותיו. ההפך, אני מחפש בכל בן אדם את העמדה שלו שאני כן מוכן להסכים איתה. אני לא מוכן לקרוא לבן אדם בשום שם. לא מוכן לזה יותר. כי זה הוביל אותנו בדיוק למקום שאנחנו נמצאים בו.
ואורית סטרוק ספציפית בדיוק אמר השבוע, אני לא זוכר איפה שמעתי את זה, שלו תוקם ועדת חקירה ממלכתית, מה שהממשלה שהיא חברה בה מנסה למנוע בכל דרך אפשרית, היא אולי היחידה שיכולה להיכנס בטופים ובמחולות לתוך הוועדה, ולהראות להם את כל מה שהיא עשתה לאורך ההיסטוריה. היא התריעה בדיוק על הדברים האלה.
בדיוק, נכון.
אז חד משמעית עובד מבחינתה.
אתה יודע, כשהיא רוצה להתיישב מחדש בעזה, אני אומר, "Hey, lady, הלכת רחוק מדי.
למה? אתה אומר, אתה בעד הגליה, אז למה לא השלב הבא של אחרי הגליה?
בסדר, אבל אנחנו כבר במחוזות הדמיון. בואו נשאר ריאליים. אם תהיה הגליה, ולא תהיה הגליה. אם תהיה הגליה, וצודק שתהיה הגליה, אבל לא תהיה הגליה. אבל אם תהיה הגליה, אז אתה יודע, אז אפשר יהיה להתיישב שם, אבל לא ההתיישבות הדתית אמונית היא שתיישב את עזה, אני חושב.
אם תהיה הגליה, ברור, זה יהיה ריביירה שכל הצפונים יקנו
בביץ'פרונט
את כל הזה, כאילו, לגמרי.
לא הצפוני, הצפונים של העולם יקנו את הביץ'פרונט.
יכול להיות.
ואני חושב שעם כל ההיקסמות שלי ושל רבים אחרים מהרעיון הזה, ואתה יודע, אני כתבתי על הרעיון הזה הרבה לפני שטראמפ אמר אותו, והצעתי אותו, והסתכלו על היקום ממש, אני חושב שזה רעיון שהוא אילוסטרטיבי, כן? הוא רק איור למה שצריך להיות. מה יקרה באמת? אף אחד מאיתנו לא יודע, אבל ברור שהצירוף המילים, פתרון שתי מדינות, the two-state solution, הוא רקוב משימוש יתר, ואין לעשות בו יותר שימוש. זה לא הפתרון. זה לא היה הפתרון, זה לא הפתרון, ובוודאי שזה לא יהיה הפתרון.
אבל אני מסכים לגמרי, אבל על גבי זה, גם נוכחות של שני העמים האלה, העם הטוב שלנו והעם הרע שלהם, על אותה פיסת אדמה, גם זה בעיניי לא בר קיימה.
זה לא בר קיימה.
ולכן אין ברירה, אלא שזה ייגמר בהגליה. הלוואי שבטוב, ברצון, עם חופן של דולרים, ושלום ולהתראות.
כן, אני כתבתי לפני, לא יודע, שנה. תנו לכל אחד, תנו לכל משפחה $100,000, ושחררו אותם, והם יקרו את זה, מכיוון שאנחנו רואים את, אנחנו רואים את הנתונים, הרי אנשים אומרים, הם לא יעזבו. היי, ראיתם את הסקרים של מכון המחקר של העם הפלסטיני?
שקקי.
של אותו שקקי. הנתונים אומרים, הם רוצים ללכת, ואלה שלא רוצים ללכת, אז אתה יודע, הם יישארו, והם יהיו אויב, ואותם, הם לא ילכו, אז הם ילכו לעולמם, פשוט.
יפה, אני בעד. מילה אחרונה, אני תמיד מסיים באיזה ניסוח של התקווה, אז אמרת, נפגשנו אחד עם השני, בעיקר בדגש של המילואים, זה פתח לנו את הראש, זה מביא איזה תדר אחר של הגבוה, מה, איך אנחנו אמורים באמת לפעול אחד עם השני, יש לך תקווה מעשית, כאילו אתה מסרטט לעצמך איזה קו של איך זה עומד לקרות?
אני לא יודע, אני לא פוליטיקאי, אני מקווה שבקונסטלציה כזו או אחרת, ימיה של הממשלה הזו יתקצרו, ואם לא יתקצרו, אז נסתום את האף ונשאר עד תומם. ואני מקווה שהתוצאות של הבחירות הבאות, אני מקווה שיקום פה גוף פוליטי חדש, שיהיה לו אטרקטיביות, שלא לא יהיה עוד פעם אותם אנשים שכבר מכרו את הסחורה שלהם 100 פעמים, ואף אחד, אתה יודע, ומי שקונה את הסחורה שלהם קונה, ומי שלא קונה לא יקנה, אלא שבאמת יבואו אנשי חזון, אנשים עם נעלי צנחנים מרובבות בבוץ מסג'איה, ויציעו לנו פה חזון חדש, ואנשים ילכו אחריהם, ואני מקווה שתיווצר קונסטלציה פוליטית חדשה, בלי החרדים, ובלי הקיצוניים, גוש המרכז הרחב, מהימין הסביר עד השמאל הציוני, יקימו ממשלת אחדות רחבה, ויתחילו לתקן את מוסדות המדינה, ינקו את כל הריקבון, כמו שהיום אילון מאסק עושה ומפרק גוף גוף, עובר גוף גוף, USAID מפרק, כל גוף הוא בא מפרק את כל דליפות הכספים, את כל האנשים המושחתים, את כל הדבר הזה, צריך לנקות את האורוות, אבל עם כזה של לחץ מים, מה שנקרא גרניק, אתה מכיר? זה, צריך לנקות הכל, ולהתחיל מההתחלה. אני מקווה שזה מה שיקרה, כי אם זה לא יקרה, אתה יודע, כשאתה עושה שיפוץ, כל סדק אתה צריך קודם כל לפתוח אותו, ואז למלא אותו. אם אתה רק צובע עליו, אז הריקבון ימשיך מלמטה. אני מקווה שיהיה פה תיקון עמוק. אני ממש ממש מקווה. כי אחרת, אין לנו לאן ללכת. זה נורא עצוב, אבל באמת אנחנו לא רצויים בשום מקום.
ולכן אני מאמין שזה יקרה. כאילו, אני לא רואה את
החזית. אבל אני מקווה שכל האנשים שרק מצייצים, האנשים שבטלים מהמלאכה הפוליטית, יתגייסו לדבר הזה, ויבינו שאין לאף אחד זכות היום להיבטל מהמלאכה הפוליטית. וכל מי שיש לו מה לתרום, חייב לתרום את זה.
יישמר לך, כי זה עוד יפגוש אותך.
אני לא יודע מה יש לי לתרום, אתה יודע, גם תמיכה, גם כתיבה, גם whatever. זה לא אומר שאני חייב להיות חבר כנסת, זה לא אומר את הדבר הזה. אני שוב אומר, אני לא בטוח שאני מתאים לפוזיציה הזאת, אבל כל אחד, אין יותר את המותרות שלא להצביע, ולהיות בלתי מזוהה, ושלא יהיה אכפת לך. מי שלא יהיה אכפת לו מהמציאות, למציאות לא יהיה אכפת ממנו. זה מה שיקרה פה.
אבי גילה, תודה רבה.
להתראות, תודה רבה לך.